ברוכים הבאים חברים לטופ 4 משחקי מטרוידבניה, אחד הז'אנרים האהובים עליי ביותר, עם משחקים שאני חולה עליהם, אוהב אותם עד עצם היום הזה. למה אתם שואלים טופ 4 ולא טופ 5 ולא טופ 10? כי החלטתי לסכם את הסרטון הזה במשחקים שאתם חייבים לשחק, לא משנה מתי ולא משנה איפה, אם אתם אוהבים את הז'אנר. זה פשוט משחקי חובה. עכשיו, לגבי המקום החמישי, הייתה לי ממש בעיה. לא יכולתי לבחור את המקום החמישי בין כל המשחקים ששיחקתי, כי אני חושב שרובם טובים, אבל ממש לדרג אותם ולשים אותם כמשחקים שהם יוצאי דופן, משחקים שעשו משהו בז'אנר הזה, ששינו אותו, שהייתה להם השפעה ענקית על הז'אנר הזה בכל הזמנים, היה לי נורא קשה לבחור. ולכן התרכזתי בטופ 4 שאני בטוח בהם ב-100% ושאין בהם בכלל עוררין, לפחות אצלי. לגבי המקום החמישי, אני אשמח לשמוע מכם איזה משחק הייתם שמים בטופ 5 שלי כמקום חמישי. אחרי המקום הראשון, אני אמליץ על המשחקים שבאמת היו מועמדים למקום החמישי, ואנחנו נדבר. חשוב לציין שהתמקדתי במטרוידבניות קלאסיות, כלומר בדרך כלל סייד סקרולינג ועם החוקים הקלאסיים של מטרוידבניה. לא לקחתי בחשבון משחקים תלת מימדיים שהם גם מטרוידבניה, לא לקחתי בחשבון משחקי סולס למיניהם וכל מיני משחקים שיחדו את האלמנטים ממשחקי מטרוידבניה לתוך המשחק, אלא ממש מטרוידבניות קלאסיות. אז בואו נתחיל. במקום הרביעי, סדרת המשחקים של אורי. אורי and the Blind Forest, אורי and Will of Wisps. זאת אחת הסדרות המטורפות ביותר בז'אנר של המטרוידבניה, עם דגש חזק, מאוד חזק, על פלטפורמינג. זו סדרה שהביאה את העולם קסום, יפה, מדהים, גרפיקה מרשימה ומדהימה. ב-2015 הוא יוצא לאקסבוקס ולפי-סי, ב-2019 הוא מגיע לנינטנדו סוויץ', גם המשחק הראשון, והמשחק השני יוצא ב-2020 עם גרפיקה עוד יותר יפה, עם משחקיות הרבה יותר מפותחת, עם קרבות והרבה דברים שאני אישית חושב שדומים להולו נייט, אבל מכפי שביררתי ויש המון מידע על זה, אין בעצם שום הוכחה שהם לקחו השראה מהולו נייט. בכל מקרה, הקפיצה מאורי 1 לאורי 2 היא קפיצה מדהימה. היה לי קשה לחלק את שני המשחקים האלה, למרות שאני אישית יותר העדפתי את אורי 1 מבחינת האורך של המשחק, מבחינת הייחודיות גם. אורי 2 הרבה יותר מרשים, גם מבחינה גרפית, גם מבחינה מוזיקלית, גם מבחינת העולם, ואני חושב שהמשחק הזה הוא ייזכר לעד אחת מהסדרות הטובות ביותר בז'אנר המטרוידבניה, שוב עם דגש מאוד חזק על פלטפורמינג. במשחקי אורי אתם הורגים מפלצות, מקבלים נקודות, קונים יכולות, משדרגים את עצמכם גם עם יכולות וכו', מקבלים נשקים חדשים וכל הזמן מתמודדים עם אתגרים חדשים. אני חייב להגיד שכל המכניקה של הסייבים וכולי באורי 2 הרבה יותר טובה, כי באורי 1 באמת היה איזה הרגשה של איזה משהו שלא מתיישב טוב, במיוחד עם הסייבים. האויבים במשחקים האלה מדהימים, ההתקדמות מאוד מדהימה. יש לי רק טענה לאורי 2 שהוא טיפה יותר מדי ארוך, והרגשתי שיש בו פילרים מיותרים לגמרי, כמו תחרויות, ריצה למיניהם, כמו ספיד ראנס וזה, שלפי דעתי אולי מתאים לחלק מהאנשים. אני אישית ממש לא מחפש את זה במשחקי המטרוידבניה שאני משחק. אז אם לסכם, שני משחקים מדהימים, שחקו בשניהם, עדיף להתחיל מהראשון ואז לעבור לשני גם מבחינת העלילה. משחקים נהדרים, מדהימים, זמינים היום לנינטנדו סוויץ', למחשב ולאקסבוקס. במקום השלישי, אולי אצל חלק הוא נמצא במקום הראשון, ואני יכול להבין את זה, אבל במקום השלישי הוא המשחק שבעצם התחיל את כל הז'אנר שנקרא היום מטרוידבניה, ועל פיו הוא גם נקרא סופר מטרויד. זה המשחק השני בסדרה, ונכון, לפניו היה המטרויד שהתחיל בעצם את הסדרה וכו', אבל דווקא בסופר מטרויד יש את האלמנטים שהיום משתמשים כמעט בכל המשחקים שבז'אנר, שזה המפה והשדרוג יכולות בצורה מסוימת והפתיחת מקומות וכו' וכו'. סופר מטרויד לקח את הנוסחה של מטרויד ובעצם עשה ממנה משהו מושלם. על פי הנוסחה הזאת נוצרים היום המון 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 משחקים. אבל סופר מטרויד הביא לנו את האווירה של הסייפיי. הוא הביא את האווירה הקריפית. הוא הביא את הסייפיי ואת המונסטרים. מוזרים לעד. וכן, כל זה נמצא במשחק שיצא אי שם ב-1994 לסופר נינטנדו. אני מציע לכם לשחק אותו גם עכשיו, זו באמת חוויה. אני דווקא מציע את המשחק הזה ולא את מטרויד רד ומשחקים אחרים, כי זה באמת המקור. משחק נהדר, משחק עם אווירה כל כך מיוחדת, ועד היום נחשב לאחד מהמשחקי המטרוידבניה הטובים ביותר שנוצרו. במקום השני, ב-2017, יוצא אחד מהמשחקים המטורפים ביותר שיצאו בעשור האחרון בז'אנר המטרוידבניה, וזהו הולו נייט מאת טים צ'רי. וואו, המשחק הזה החזיר, פשוט החזיר לחיים את הז'אנר הזה. הוא שילב בתוכו אלמנטים של מטרוידבניה, אלמנטים של סולס, וכל זה עטוף בעולם של חרקים? כן, וזה היה עולם מטורף. זה היה עולם שרציתם לחקור. הכל עטוף בגרפיקה ציורית, סופר מגניבה, עם המון שכבות. של ציור, ואתם יכולים לראות את זה עם בוסים סופר סופר מגניבים, אבל בלי כל כך הרבה עלילה. כלומר, המשחק הוא ממש מטרוידבניה של חקירות, הריגת בוסים, חקר העולם, שדרוגים, וכמובן המון אזורים שהם לא מחייבים בכלל. היה אפשר בקלות לאבד את עצמכם בתוך העולם הזה. ביחד עם זה הוא שמר כמעט על כל החוקים של מטרוידבניה, גם אם זה חיבור בין המקומות על ידי טלפורטינג בצורה כלשהי, או קיצורי דרך שאתם פותחים אחר כך. ממש ממש מגניב. מי שפיתח את המשחק הגיע עם המון אהבה לז'אנר הזה ושם גם לתוכו את האלמנטים של סולס. כלומר, ברגע שאתם מתים אתם מאבדים את כל מה שאספתם, שזה סוג של שריות מחרקים, בוא נקרא להם נקודות, ואתם צריכים לחזור לאותו המקום כמו בסולס, ואם לא אתם מאבדים את הכל. אני חושב שזה הוסיף למשחק מטרוידבניה פשוט עוד איזשהו עומק, וכל מי שאוהב משחקי סולס התאהב במשחק הזה. המשחק הזה היום נמכר קרוב ל3 מיליון, אולי אפילו טיפה יותר, וההמשך שכל העולם מחכה ואמור לצאת ב-2023, סינג סונג, עדיין לא יצא. הוא אמור לצאת בחצי הראשון של 2023, אבל עדיין אין לנו שום מידע על זה, והוא גם יגיע לגיימפאס. מחכים להמשך בטירוף. אני רק אציין שהולו נייט משחק ארוך, כלומר הוא בין 30 ל-60 שעות, יש בו 112% מפה לפי דעתי שאפשר לגלות, כן, לא 100%, 112, ומשחקיות מאתגרת במיוחד. אני חייב לציין שגם פה יש דגש לא קטן על פלטפורמים, כלומר כן, אתם תצטרכו לקפוץ הרבה ולמצוא את הדרך לעבור בלי למות, וכשפה המוות הוא כל כך משמעותי, לא כמו במשחקי מטרוידבניה אחרים שאתם פשוט מתחילים מחדש, אז פה ממש חשוב לעשות את הפלטפורמים טוב, אחרת אתם יכולים לאבד את כל מה שאספתם עד לאותו המקום. אני חייב להגיד שהעיצוב והמשחק מאוד הפתיע אותי, כי בחיים לא חשבתי שאני ייהנה ממשחק של חרקים, אבל הכל פה מעוצב בצורה יפה, בצורה אפילו הייתי אומר מדהימה, והדיזיין של הולו נייט יכול להתחרות בדיזיין המדהים של אורי, שניהם באמת בדיזיין שונה לגמרי. אם לא הבנתם, אני ממליץ על המשחק הזה בטירוף. שחקו בו, זה באמת אחד מהמשחקים הטובים ביותר שאפשר למצוא בז'אנר הזה. הוא משחק ששווה לשחק בו, לחוות את החוויה, ויאללה בלגן לסילסונג. ובמקום הראשון, אחד מהמשחקים האהובים עליי בכל הזמנים, אחד מהמשחקים הטובים ביותר של פלייסטיישן 1, אחד ממשחקי הקסטלווניה הכי נמכרים אי פעם, קסטלווניה סימפוני of the Night. בעצם המשחק שאחראי על הווניה בתוך מטרוידווניה. וזה אגב די מוזר, כי משחקי קסטלווניה לא היו ממש משחקי מטרוידווניה. כלומר, היה שם איזשהו ניסיון וכו', אבל המטרוידווניה, על פי הנוסחה הקלאסית, כלומר אחרי סופר מטרויד, הוא יושם אך ורק פה. אבל הפעם לא באווירה סייפיי, אלא באווירה של דרקולה. המשחק הזה עשה משהו מאוד מעניין. הוא הכניס את אלמנט ה-RPG לתוך משחקי מטרוידווניה. אתם משחקים בתור אלוקארד, ובזמן שאתם הורגים את המונסטרים, אתם אוספים אקספיריאנס, והאקספיריאנס הזה מעלה לכם את הלבל שמשדר לכם את הדם, ואת הכמות הלבבות, ועוד ועוד ועוד. בנוסף, יש לכם פה נשקים שאתם יכולים להחליף, לעשות אקוויפמנט לכל מיני דברים, וכמובן יכולות שיעזרו לכם להגיע למקומות חדשים. המשחק הזה פשוט מדהים, בין אם זה בעיצוב שלו, ובעיצוב האומנותי, אתם יכולים לראות, אפשר לשחק בו גם עכשיו, והוא פשוט נראה מדהים. זה פיקסל ארט יפהפה. אתם יכולים לשחק אותו על אקסבוקס, אתם יכולים לשחק אותו על פלייסטיישן, מה שכן, אתם עדיין לא יכולים לשחק אותו על נינטנדו סוויץ', וזה ממש ממש מוזר שהמשחק הזה לא הגיע לשם. הגיעו כל מיני קסטלווניות, אבל דווקא המשחק הזה לא. כמובן, המשחק הזה גם זמין למחשב, ואחד מהדברים המטורפים ביותר, ברגע שאתם מסיימים את המשחק הזה ב-100%, הטירה נהפכת, ואתם עושים אותה שוב כשהיא הפוכה, ואתם צריכים להשלים שוב את ה-100% של הטירה הזאת. החלק השני הרבה יותר קשה, עם מוזיקה אחרת, עם מונסטרים אחרים, וכאילו אתם משחקים באותו משחק, אבל הוא שונה. זה אחד מהאלמנטים הכי מטורפים שאני חוויתי בשנות ה-90 במשחק הזה. האלמנט הזה גם מיושם אחר כך במשחק אחר, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל Castlevania Symphony of the Night זה אחד מהמשחקים שאני הכי ממליץ לכם לשחק. בשבילי זה גם המשחק הקסטלווניה הכי טוב שנוצר, משחק המטודווניה הכי מדהים שנוצר, והפסקול של המשחק הזה, אלוהים, אלוהי, הוא פשוט אלוהי, הוא מושלם למשחקי קסטלווניה. האווירה הגותית, האימתית, של המונסטרים, של הטירה, של דרקולה והכל, פשוט שם את המשחק הזה אצלי במקום הראשון, ואני יודע שגם אצל המון מעריצי משחקי מטודווניה האחרים. אני ממליץ לשחק במשחק הזה בכל דרך אפשרית, גם אם זה בפלאפון, גם אם זה בקונסולות וכולי, בקונסולה ניידת, פשוט תשחקו, כי המשחק הזה בנוי כל כך טוב. הוא משחק שהיה אז בזמנו למהפכני למשחקי קסטלווניה, והפך את הסדרה הזאת בעצם למטרוידווניה. אז לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה להציג לכם איזה משחקים עוד שווה לבדוק בז'אנר הזה, והיה לי קשה ממש לסמן אחד שהוא באמת זכה למקום החמישי. אז בואו נתחיל מהמשחק בלספיימוס. בלספיימוס, אם כבר דיברנו על קסטלווניה, בלספיימוס, המשחק הגותי המטורף עם אווירה, פיקסל ארט יפהפה, מטרוידווניה גותי עם המון דם ועם המון אלימות, שמספר גם סיפור בצורה מאוד מאוד אפלה. המשחק הזה ממש הצליח, וההמשך יגיע בקיץ 2023 השנה. ננסה לסכם, משחק מטרוידווניה באווירה גותית אפלה עם אלמנטים של סולס, באמת משחק שאי אפשר כמעט להשוות אותו באווירה ובאיכות שלו. קסטלווניה דאון אוף סורו, אחד המשחקים האהובים עליי ביותר על נינטנדו די אס. נכון, בגלל שזה בנינטנדו די אס, אז עכשיו קצת קשה לשחק אותו, כי כל המשחקים בנינטנדו די אס היו בעצם עם שני מסכים, אז צריך אמולטור וכו', ולחלק לכם את הפלאפון או את המסך יחשוב לשתיים, אבל עדיין זה אפשרי אם בא לכם, או שתשחקו אותו באמת על די אס או על ה-3 די אס, אבל דאון אוף סורו באמת אחד מהמשחקים הטובים ביותר ששיחקתי אחרי סימפוני אוף דה נייט בז'אנר הזה. יש המון האומרים שארי אוף סורו על גיימבוי הוא באמת אחד מהמשחקים הטובים, אבל אני אישית מאוד אוהב את דאון אוף סורו. מכל שלושת משחקי הקסטלווניה שיצאו ב-DS, לפי דעתי הוא אחד מההמשכים הכי דומים לסימפוני אוף דה נייט, ושומר באמת על המטרוידווניות, על האווירה, וגם מוסיף המון לסימפוני אוף דה נייט את הנושא של היכולות שאפשר בעצם לקחת מהמונסטרים שאתם הורגים, משהו שבעתיד יחזור בבלאדסטיינד ריטואל אוף דה נייט. עוד משחק שהיה מועמד אצלי למקום החמישי, אבל עדיין לא יודע, לא יכולתי לשים אותו כזה בלב שלם שהוא באמת זכאי למקום הזה, זה מטרויד דרד. מטרויד דרד זהו המשך של סופר מטרויד, שהוא בעצם סייד סקרולינג בגרפיקה של 2.5 ממדים, שיצא ב-2021, ואני חייב להגיד שאני הייתי בהשקה של המשחק הזה. אני מאוד התרגשתי ובאמת ציפיתי לאחד מהמשחקים אולי הטובים של 2021, אבל אני חייב להגיד שיחד עם זה שנהניתי וקיבלתי המשך לסופר מטרויד ולכל הסדרה הזאת בעצם, ולא המשך למטרויד פריים, שזה בעצם הגרסה התלת-ממדית, אני חייב להגיד שהיה לי נורא קשה, לפחות בהתחלה, ליהנות ממנו מבחינה טכנית, כי הוא די היה גרוע על הנינטנדו סוויץ'. זה התבטא בלואודינג כשעושים טלפורט בין אזורים, זה התבטא לפעמים בביצועים. יחד עם זאת, אני חייב להגיד שהקרבות של הבוסים היו מדהימים והמונסטרים היו סופר מגניבים. עדיין גם באורך של המשחק הרגשתי שלפי דעתי יותר מדי ארוך, לפחות בשבילי. אתם יודעים, אני לא אוהב משחקים ארוכים, אני אוהב שהמשחקים הם 5 שעות, זה יכול להיות 10 שעות מדהימות, שהן בעצם נותנות לך את הבום. הרגשתי שלפעמים היו פה טיפה פילרים, הרגשתי שניסו להעצים את המשחק. בכל מקרה, באמת אחד מהמשחקים של המטרויד הטובים. אם אתם מחפשים משחק סופר מטרויד בגרסה יותר מודרנית, עדכנית, בגרפיקה של 2.5 ממדים, אני ממש ממליץ על המשחק הזה, הוא זמין אך ורק לנינטנדו סוויץ'. אני זוכר את אחד הדברים שממש הפריע לי, שהטלפורט בין אזור לאזור יכל לקחת בין 20 שניות ל-30 שניות, משהו הזוי. אבל זה רק הדברים הקטנים, זה לא באמת פוגע בחוויה. אם אהבתם את סופר מטרויד, שחקו בו, זה חובה. אז אחרי שהיוצר של סימפוני אוף דה נייט עוזב את קונאמי, הוא יוצר סטודיו משלו ויוצר בעצם את בלאדסטיינד ריטואל אוף דה נייט, שזה ההמשך הרוחני של סימפוני אוף דה נייט לגמרי. פשוט דומה אחד לאחד עם כל האלמנטים האפשריים מסימפוני אוף דה נייט וממשחקי קסטלווניה האחרים. אני ציפיתי למשחק הזה בטירוף, אבל האכזבה הייתה כל כך ענקית. האמת שלא מהמשחק עצמו, אלא מהביצוע של המשחק. כלומר, המשחק מבחינה טכנית מזעזע. גרסת הסוויץ' בכלל, אל תתקרבו אליה, היא מזעזעת. היא גם לא נראית טוב, הגרפיקה מאוד מטושטשת, ויש שם בגים ובעיות ביצועים שפשוט קשה לי לתאר אותם. מעבר מחדר לחדר יכול לפעמים לקחת בין 6 ל-10 שניות במצבים שאתה נלחם במונסטרים ואתה צריך תגובה מהירה. רק עכשיו בסטים דק, אפילו גם כששיחקתי אותו על פלייסטיישן 4, היו פריים דרופס מטורפים, הייתי בשוק. ועל הסוויץ', כשרצים לך משחקים כמו מריו אודיסי, כמו וויצ'ר 3, כמו סקיירים, דיאבלו 3, בצורה מדהימה, ואז אתה מסתכל על המשחק הסייד סקרולינג הזה והוא רץ פשוט בקושי, אתה אומר בוא נה, כאילו מישהו פה עושה עבודה ממש 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 לא טובה. רק עכשיו כשאני משחק על הסטים דק אני מצליח לשחק בו ממש טוב ולסיים את המשחק, אבל גם שם יש בגים, כאילו ב-2023 עדיין יש בגים, לא תיקנתם. בעיקרון מקוג'י איגרשי, היוצר של סימפוני אוף דה נייט והיוצר של בלאדסטיינד, או כמו שהוא קרא לזה, משחק איגווניה, ציפיתי להרבה יותר. גם לגבי הגרפיקה וגם לגבי העיצוב האומנותי, אפשר להגיד שהמשחק הזה לא נראה ברמה של אורי, לא נראה ברמה של הולו נייט, והוא יצא אחריהם. ציפיתי להרבה יותר, האכזבה הייתה טיפה שם, אבל עדיין, מי שמחפש משחק סימפוני אוף דה נייט, מטרודבניה קלאסי, ממש קלאסי, עם המון השראה מכל המשחקים של איגה, היוצר של הקסטלווניה מטרודבניה, זה המשחק. אני מקווה שאולי בהמשך שלו, במשחק השני, אנחנו נראה משחק הרבה יותר טוב ומפותח בצורה נורמלית. אני אזכיר גם את דצל, למרות שלפי דעתי דצל הוא לא מטרוידבניה, הוא יותר כמו רוגלייק, הוא פחות מטרוידבניה, אבל המון מחשיבים אותו בתור מטרוידבניה, ולא יודע, כאילו קצת קשה לי עם זה. בכל מקרה אני אזכיר אותו כמשחק מטרויד, לייק מטרוידבניה, אבל עם אלמנט יותר חזק שזה הרוגלייק. כלומר, אתם כל הזמן מתחילים את המשחק מחדש, שבסופו של דבר אתם צריכים להשלים אותו מההתחלה ועד הסוף בפעם אחת. כל פעם אתם מתקדמים קצת, מתים, אוספים יכולות, מקבלים חיזוקים, ואני שוב אומר, לפי דעתי זה לא מטרוידבניה, וקשה לי עם זה שהמון אתרים מחשיבים את זה בתור משחק מטרודבניה ומחשיבים אותו בתוך הטירינג. בכל מקרה יש עוד המון משחקים ששווה לבדוק, כמו מונסטר בוי, כמו אקסיום ורג', סטים דיג 2 אגב שממש אהבתי אותו, המון משחקי מטרוידבניה טובים, ויש גם כאלה שלא כל כך ידועים ששיחקתי בהם, אבל חברים זה הטופ 4 שלי של משחקים שחייבים לשחק. תכתבו לי מה הטופ 4 שלכם ואפילו מה אתם מכניסים פה בתוך הרשימה בתור המשחק החמישי, מאוד מעניין לשמוע ולקרוא. עד כאן חברים, יאללה בלגן, שימו לנו לייק, סאבסקרייב, מאוד חשוב, נתראה בסרטונים הבאים, ביי.